רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום, אני גיל חובה ואנחנו בפודקאסט אוכל ישראל. טיפונת פרסומת ומתחילים.
אם עד היום היו למכוניות שלנו כמה תפקידים משמעותיים בתפעול המשפחה ותפקוד המשפחה בחיי היום יום, אז מעתה היא מקבלת תפקיד חדש ומעניין. המכונית הופכת להיות בת משפחה לכל דבר, ואין לה רק תכונות טכנולוגיות, אלא גם רציונל רגשי, שהופך אותה לקופסה כזאת שלא רק הנהג רוצה לחזור אליה, אלא גם בני המשפחה האחרים. אני בועז קורפל, עיתונאי רכב וחובב רכב מושבע. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט החדש שלי, עושים רכב. שבו לידי, הנסיעה תהיה סבבה. בואו ונהנה.
גיל חובב הוא אוכל ישראל, עם המלצות על מסעדות שוות ועם מתכונים שכדאי לבשל עכשיו.
שלום, אנחנו באוכל ישראל, אני גיל חובב, אנחנו מתחילים כרגיל בצפירת הרגעה. נא לא לרשום שום דבר שאני אומר, קודם כל כי אני לא אומר דברים חשובים, אבל שנית, משום שכל מה שאני אומר מופיע בבלוג שלי, www.foodspy.co.il, שם אפשר למצוא את הכתובות, את הפרטים, את מספרי הטלפון, ואפילו את המתכונים ותמונות, כך שאין צורך לרשום דבר. התרווחו ותהנו. אנחנו מדברים על מסעדות ועל מתכונים, והמסעדה שאני רוצה לדבר עליה הפעם נקראת בבי בר, שם קצת מוזר, ונמצאת ברחוב בן יהודה בתל אביב. עכשיו, קודם כל בואו נדבר על שם הרחוב. שם הרחוב הוא בן יהודה, ולא בן יהודה, ואתם מתבקשים להקפיד על כך. פעם עליתי על מונית, ואמרתי לנהג שאני מבקש לנסוע לרחוב בן יהודה, הוא אמר לי, בן יהודה, בן יהודה. אמרתי לו, לא, בן יהודה. אמר לי, מה זה, הרחוב של האבא שלך? אמר לו, לא, של אבא של סבא שלי. נא להקפיד על השם, תנו כבוד למשפחתי. לפני שאנחנו מדברים על המסעדה, שני דברים שנתבשרנו בהם לאחרונה. האחד, אייל שני, מוכר, לא פחות ולא יותר, עגבנייה תמורת $24 במסעדת הסלון שלו בניו יורק, והשני, דודו אוטמזגין, הקונדיטור המאוד מאוד מוכשר, מוכר עוגת שוקולד אחת ב-890 שקלים, לכבוד יום השוקולד הבינלאומי. ואני שואל, עד כמה שוטים יכולים להיות אנשים שישלמו סכומים כאלה? עכשיו, שיהיה ברור, דודו אוטמזגין הוא קונדיטור מאוד מוכשר. אייל שני הוא באמת גאון בישול. זה ממש לא אומר שצריך לשלם סכומים כאלה על מנות שלהם. אפילו אם מדובר בעוגה שלמה במקרה של דודו אוטמזגין, ודאי וודאי אם מדובר בעגבנייה גלמודה במקרה של אייל שני. הסיפור של אייל שני ועגבנייתו התפרסם בעיתון הוושינגטון פוסט בניו יורק. שם מבקר המסעדות של העיתון אמר שקודם כל אין מדובר בעגבנייה הכי טעימה שהוא אכל בחיים שלו. שנית, מדובר במסעדה מאוד מוצלחת, מסעדת הסלון של אייל שני, כפי שאנחנו יודעים מהארץ, היא באמת מסעדה מוצלחת. ושלישית, הוא מציע שיסבו את שם המסעדה מהסלון להפריירים. כי מי שמוכן לשלם $24 על עגבנייה, הוא בנתון פרייר. ואני חושב שהאדון צודק. תראו, אייל שני הוא באמת גאון בישול. לא המשורר המוצלח ביותר. זאת אומרת, אם הוא היה מחרטט קצת פחות על שחלות של עגבניות וזמרה של דגים וחצילים שקורצים לו, כולנו היינו שמחים יותר. אבל אין ספק שלבשל הוא יודע, הוא אחד הטבחים המוצלחים ביותר שמדינתנו הולידה. אבל בחיית רבק, לתמחר עגבנייה ב-24 שקלים, אפילו אם אתה חושב שאתה גאון, ויש הרבה שפים שאומרים, כך מכבדים אותי. למשל, אבי קונפורטי מטופולו פומפו, אולי המסעדה הכי מוצלחת בארץ, אומר, כן, המנות שלי יקרות, אבל צריך לשלם ביוקר על אוכל טוב. אני מסכים עם זה, מותר לשלם ביוקר על אוכל טוב, אבל לא 24 שקלים על עגבנייה. מי שמשלם 24 שקלים על עגבנייה הוא איש נלעג, אין שום הגדרה אחרת, ואין משהו שאפשר לחולל בעגבנייה שיהפוך אותה לשווה ל-24 דולר. נדמה לי שאמרתי 24 שקלים קודם, דולר. 24 דולר לעגבנייה, רבק, זה כמעט 100 שקל לעגבנייה. תקנו חלקה בנגב, זה יותר זול. עכשיו בואו נדבר על המסעדה שלשמה התכנסנו, קוראים לה בבי בר, ואיך היא קשורה לסיפורים האלה של 24 דולר לעגבנייה או 890 שקלים לעוגה? היא מסעדה זולה. היא מסעדה שאתה חולם למצוא אותה כשאתה הולך ברחוב, להיכנס במקרה, להיכנס ולהגיד וואי, גם זול פה וגם טעים פה, והיא אפילו מסעדה שיש לה סיפור. היא נפתחה בעצם במיקום שהיה מסעדה עם שם אחר, קראו לו ויינברג, זה נמצא ברחוב בן יהודה 106, וויינברג פעל במשך כמה וכמה שנים, והוא בסופו של דבר הלך בדרך כל בשר, או כל דג, או כל צמחון, ונסגר. העובדים, לקחו את המסעדה לידיהם, והמשיכו להפעיל אותה, הביאו מתכונים שהם אוהבים מן הגורן ומן היקב, ופתחו מין, איך נקרא לזה, איך נגדיר את זה, מסעדת טאפס, קו נטוי, בר שכונתי, קו נטוי, ביסטרו לא מתחייב, ובעיקר מאוד מאוד שלוחי. והשלוחיות הזאת היא דווקא הצד החזק של המסעדה. מבחינת העיצוב, בואו נגיד, ראינו יפות ממנה. אתם חייבים להגיע למסעדה ברחוב בן יהודה 106 כדי לראות את המעבר מן החדר המרכזי לחדר הצדדי של המסעדה. מדובר בחור בקיר. כאילו שפגז פגע במסעדה, חס ושלום, נבעה חור בקיר ואנשים עוברים דרכו. זה מכוער בצורה יוצאת דופן. אבל. המסעדה עשויה בחן. וניכר שמי שמבשל בה יודע לבשל, ולא רק יודע לבשל, גם אוהב לבשל. ויש משהו בבישול של אנשים שמרגישים מספיק בטוחים בעצמם כדי להמציא דברים, אבל בחוכמה, שהוא מאוד מאוד כובש. וזה קצת חוזר גם לבישול של אייל שני. לפעמים, כשמישהו מוכשר עושה דברים שעל פניהם יראו מופרכים, אבל הוא מוכשר, הכישרון הופך את זה לממש ממש מוצלח, ויש את זה בהחלט במטבח של בבי. המנות אינן גדולות, הם קוראים להן אפילו טאפס, הן יותר גדולות מטאפס, אבל יותר קטנות ממנות עיקריות בוודאי, מדובר אפילו במנות ראשונות די קטנות, כך שכל סועד מזמין לעצמו, בואו נגיד 3-4 מנות כדי להרכיב ארוחה שלמה. האוכל הוא איפשהו על המנעד שבין ים תיכוני לבין נובות תל אביביין, מין ים תיכוניות יצירתית מאוד קשובה לעונות השנה ולמה שבעונה, ולא מהססת, בואו נגיד. למשל, בכינוח שהם קוראים לו טרייפל, שזו מנה בריטית, מסורתית, כן, של שכבות של עוגה וקצפת, הם עושים את הטרייפל שלהם מעוגת גזר ולבנה. וזה נורא נורא טעים. יש כינוח אחר של מלבי טבעוני, מלבי שמבוסס על חלב קוקוס, אבל הוא מוגש גם עם דובדבנים, וגם עם קוקוס טבול בעסיס דובדבנים, וזה יוצא גם יפה וגם טעים. ואגב, שוב, אם להתייחס לחן של המסעדה, אם אתה מתלבט, אם אתה תיקח כינוח או לא תיקח כינוח, והכינוחים מוצלחים מאוד, המלצר מחייך אליך ואומר, נכון, בעצם אתה מעדיף לאכול גלידה בגולדה הסמוכה, משום שהרי בן יהודה הוא הריביירה של הגלידריות של תל אביב, ממש שתי דלתות מבאבי בר יש סניף של הגלידריה גולדה, המלצר מחייך ואומר, זה בסדר, אנחנו לא נעלבים. אבל עוד לפני הכינוחים, יש סלט ירקות מצוין שמוגש עם גבינה מאוד מאוד טעימה וחייבים לפתוח איתו את הארוחה. יש מסבחת שורשים מוצלחת, יש הרבה מנות עם דגים, גם סביצ'ה וגם דג מבושל, שעשויות בחן ובטוב טעם, והמנה שאני הכי אוהב בבאבי בר היא בשר טלה מפורק שמוגש על לחוח, הפיתה התימנית הבועתית, שמאוד דומה לאינג'רה של האתיופים, אבל נעדרת את החמיצות של האינג'רה. הלחוח מרוח במעט חינה ועליו טלה, פשוט חלום. הוסיפו לכל זה מבחר יינות ממש מוצלח ולא יקר, הוסיפו גם נקודה שהיא פחות נקודת חן, שבמקום יש מוזיקה מזעזעת של צעירים בקולי קולות, וקיבלתם את הבר השכונתי או המסעדה הלא מתחייבת הכי מתוקה בתל אביב. מה שאני מציע, היכנסו או שבו בחוץ, אמרו למלצר או למלצרית, מה השולחן הכי רחוק מהרמקול, או ליתר דיוק, מה השולחן הכי רחוק מהרמקול שגיל חובב עדיין לא תפס? אחר כך אמרו להם, יופי, עכשיו החלישו את המוזיקה, ואז הזמינו לעצמכם 2, 3, 4 מנות אחרי שהתעדכנתם במיוחדים של היום, ואתם תראו, אתם תראו כמה תשמחו. לאחרונה החלו להגיש בבאבי בר גם ארוחות צהריים עסקיות, במחיר עוד יותר מוזל, כך שזה בכלל שיחוק, בבי בר, רחוב בן יהודה, 106, תל אביב.
שישים שניות על אקו-לייבלינג, פינה בחסות תור, מותג ההיגיינה המוביל בעולם. אקו-לייבלינג הוא סימון, בדרך כלל בצורת מדבקה או חותמת, שמעיד על כך שהמוצר המדובר אינו מזיק לסביבה. אבל כשאני אומר לא מזיק לסביבה, אני לא מתכוון רק למוצר שמתפרק באופן טבעי אחרי שזורקים אותו לפח, אלא שמירה על הסביבה בהקשר הרבה יותר רחב, לאורך כל מחזור החיים של המוצר. מהפקת חומרי הגלם, דרך תהליך הייצור, המחירה והספקה, וגם כמובן סיום השימוש, מחזור וכדומה. הדרישה לאקו-לייבלינג הגיעה מהצרכנים בסביבות שנות ה-70 של המאה הקודמת, אחרי שהחלו עולות יותר ויותר טענות שחברות מסחריות שמנסות לרכוב במרכאות על הגל של שמירה על איכות הסביבה, עושות את מה שמכונה greenwashing, מתייגות את המוצרים שלהם כירוקים, אבל למעשה לא עושות דבר או כמעט שום דבר כדי באמת למנוע נזק סביבתי. לשם כך, הוקמו במרוצת השנים ארגונים רבים, רובם ללא מטרת רווח, שמשמשים כגוף צד שלישי, בלתי תלוי, ומעניקים אקו-לייבלינג למוצרים ושירותים שעומדים בתנאי סף מתאימים. תנאי הסף האלה נקבעים בדרך כלל בהתאם לתעשייה או לתחום הרלוונטי של מוצר או שירות. טורק מקפידה על עמידה בתנאי הסף האלה, ומוצריה זוכים למספר אקו-לייבלים שונים, כדוגמת אקו-לוגו ו-Green Seal. טורק מחפשת מפיצים של מוצרי ההיגיינה המתקדמים שלה עבור לקוחות עסקיים במגוון תחומים, במסעדות ואולמות אירועים ועד מרפאות ומשרדים. אם אתם רוצים להקים עסק מצליח, הצטרפו למותג מצליח, טורק. ליצירת קשר ופרטים נוספים, הקליקו על הבאנר של טורק באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ranlevy.com, והשאירו פרטים.
חזרנו, אנחנו בבלוג אוכל ישראל, אני גיל חובה, ואנחנו מדברים על המסעדות הכי שוות ועל המתכונים שהכי כדאי להכין. אני מזכיר, אין צורך לרשום שום דבר מהמתכון שאביא להלן, משום שכל פרטי המתכון, כולל תמונות, נמצאים בבלוג שלי, foodspy.co.il, זה foodspy.co.il. המתכון שעליו נדבר הפעם מתחיל בשמחה לעד. ולמה שמחה לעד? אתם מכירים את המצב הזה שהולכים בשוק ורואים את הירק או הפרי החדש שרק התחילה העונה שלו והוא עולה מיליונים ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לקנות ממנו יותר מ, בואו נגיד 150 גרם, 200 גרם גג, ואז באים הביתה והוא עוד לא בשל מספיק ואנחנו מתבאסים שהוצאנו הרבה כסף על משהו שהוא בוסר וכולי, ואז חודש אחר כך מגיעים לשוק ואותו ירק או אותו פרי נמצאים בהרים על הבסטות וכל הבסטונרים מוצאים את הגרון שלהם מצווחות בניסיון רק להיפטר מהסחורה שעולה שמינית מחיר ממה שהיא עלתה לפני חודש. אז זה המצב עם דובדבנים עכשיו. הם הנצו בדוכנים לפני כמה שבועות והיו יקרים כאילו שמדובר באבני חן. עכשיו נכנסים לשוק או אפילו למרכול הרים של דובדבנים למחירה ובזיל הזול. ונשאלת השאלה, מתי בכלל הפכנו למעצמת דובדבנים? מה זה? דובדבנים זה משהו שהיינו אוכלים רק בטיול ההוא לוינה. פתאום ישראל מגדלת דובדבנים כאילו אין מחר. ולכן, אנחנו לא רק שנאכל דובדבנים סתם, כי הם טעימים כפרי וזהו, אנחנו נכין מהם עוגת דובדבנים ושזיפים, ולא סתם, אלא עוגת שושנים של דובדבנים ושזיפים, כלומר עוגת רושם, אחת העוגות הכי יפות שיש. השילוב של דובדבנים ושזיפים בתוך העוגה אינו הכרחי. אפשר לעשות אותה גם רק עם שזיפים אדומים, או גם רק עם דובדבנים אדומים, אבל השילוב בין השניים גם מוסיף עוד צבע, עוד בת טעם, וגם אפילו מוזיל את העוגה, כי לא משנה כמה דובדבנים יהיו זולים, שזיפים תמיד יהיו זולים יותר. העוגה הזו מתחילה בבצק שמרים שהוא פלא. אני הולך לתת לכם מתכון לבצק שמרים שתמיד עובד. אפשר לעשות אותו מלוח, אפשר לעשות אותו מתוק. שימו לב, אפשר להטפיח אותו במקרר, ולא צריך לפחד ממנו. הוא תמיד תופח ותמיד טעים. איך מכינים אותו? שתי כוסות קמח, כל מה שאני אומר שמים בקערה. את כל חומרי הבצק שמים באותה קערה בבת אחת. שתי כוסות קמח לבן לא תופח. שתי ביצים. 100 גרם חמאה מותכת, משהו כמו 2/3 כוס חלב, אפשר טיפה יותר או טיפה פחות, תלוי כמה הבצק יצא לכם יבש, כף קדושה של שמרים יבשים, או בין 1/4 לחצי חבילת שמרית, חצי כוס סוכר, וזהו. את כל זה אנחנו לשים היטב, מוסיפים חצי גביע של שמנת חמוצה, או של לבן, או של אשל, או של יוגורט, איזשהו מוצר חלב לבן שיש לכם, לשים היטב, ויש לכם את הבצק. הוא יהיה טיפונת טיפונת רטוב, אבל די מוצק. את הבצק הזה אנחנו מטפיחים. אם מטפיחים אותו בטמפרטורת החדר, זה ייקח משהו כמו שעה וחצי. אם רוצים להטפיח אותו במקרר, זה משהו כמו 4-5 שעות, או אפילו לילה שלם. בכל מקרה, לפני ההטפחה מגלגלים את כדור הבצק בטיפ-טיפונת, משהו כמו כף של שמן, לא שמן זית, שמן שאין לו טעם ניכר, משהו כמו שמן קנולה או אפילו שמן סויה, פשוט כדי שכשהבצק תופח הוא לא יקבל קרום יבש בז'י כזה מכוער. מגלגלים את הבצק בשמן, שמים בקערה, מכסים את הקערה בניילון נצמד, וכמו שאמרנו, או שעה וחצי שעתיים על השיש, או 5 שעות או לילה שלם במקרר. והנה יש לנו בצק שמרים תפוח ומוצלח. את אותו בצק שמרים, אם אתם רוצים לעשות אותו מלוח למאפים מלוחים, הורידו את הסוכר מן הבצק והוסיפו כף מלח, כף וחצי מלח, אפשר להוסיף גרגירים של פלפל שחור או קצח. זה בצק מאוד מאוד ליברלי. הוא אוהב את כולם, הוא מקבל את כולם. אבל עכשיו, שימו לב, אני הולך לתת לכם טריק איך להעשיר את הבצק הזה ולהפוך אותו להרבה יותר מורכב והרבה יותר מפתיע במקרה של הכנת עוגה. אז בזמן שהבצק תופח, אנחנו מכינים תערובת בואו נגיד 100 גרם פיסטוקים ו-100 גרם צנוברים שקלינו במחוות יבשה, את הפיסטוקים ואת הצנוברים לקלוט לחוד, כי יש להם נקודת שריפה שונה, קולים אותם עד שהם ככה מתחילים להזהיב, מצננים אותם, ואז או תוכנים אותם במעבד מזון, או שקוטשים אותם במכתש ואלי, או שפשוט מחרעים להם את הנשמה עם בקבוק. שוברים אותם למרקם של חול, בואו נגיד. לזה מוסיפים 3 כפות סוכר, ואם רוצים קורת קינמון, משהו כמו רבע שמינית כפית, מערבבים, ויש לנו מין חול מאוד 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 טעים, תכף נכניס אותו לבצק, שימו לב איך. לוקחים את הבצק התפוח ומרדדים אותו על משטח עבודה מקומח היטב. לאיזה גודל מרדדים? לבצק דק מאוד, מלבן שרוחבו יהיה משהו כמו מטר, תפנו מראש מקום על משטח העבודה שלכם, והאורך הוא מטר והרוחב הוא משהו כמו, בואו נגיד, 40 סנטימטר. אנחנו מפזרים את חול הפיסטוקים שלנו על חצי מהמלבן, על חצי מאורך הבצק. כלומר, על כל הרוחב של המטר, אבל לגובה של רק 20 סנטימטר מתוך ה-40, ואז מקפלים את הצד שאין עליו חול אגוזים על הצד שיש עליו. עכשיו נוצר לנו מלבן מאוד מאוד צר וארוך, רוחב מטר וגובה 20 סנטימטר. עם המערוך אנחנו ככה מגהצים היטב את הבצק המקופל הזה, עד שיש לנו שוב מלבן ברוחב מטר ובגובה 30 סנטימטר. מה בעצם עשינו? הידקנו היטב שתי שכבות של בצק מסביב לשכבה של טעם נהדר וחספוס של אגוזים ותבלינים. וזה יהיה הבצק של ההוגה שלנו. אז שוב, יש לנו על משטח העבודה מלבן ברוחב מטר ובגובה 30 סנטימטר. עכשיו אנחנו לוקחים פירות, משהו כמו 200-250 גרם דובדבנים, מגלענים אותם, ומשהו כמו 4 שזיפים אדומים, קוצצים אותם גס, כמובן נפטרים מהגלענים, ואת כל הפירות הקצוצים האלה אנחנו מפזרים על השליש התחתון של המלבן שלנו, לכל אורך המטר שלו, על השליש התחתון, ואז מגלגלים לרולדה. אנחנו מהדקים את הרולדה היטב, שהיא תהיה סגורה היטב, ועכשיו פורסים אותה לפרוסות די עבות, איפשהו בין 16 ל-20 פרוסות. הכי קל, קודם כל לחלק באמצע, לשני חלקים, ואז כל חלק לחלק עוד פעם באמצע, כך תשמרו על פרוסות בעובי פחות או יותר אחיד, עד שאתם מגיעים ל-16 או 20 פרוסות. את הפרוסות האלה אנחנו מכניסים לתבנית אפייה, תבנית אפייה עגולה של עוגה, כדאי לרפד אותה קודם בנייר אפייה. אנחנו תוחבים אותן היטב לתוך התבנית, עם החלק החתוך כלפי מטה ומעלה, זאת אומרת לא עם הצד הסגור בבצק כלפי מטה, אלא החלק החתוך כלפי מטה ומעלה. הפרוסות תצטופפנה היטב בתוך התבנית, אם יש ביניהן רווחים קטנים לא נורא, כי עכשיו אנחנו נותנים לכל זה לטפוח עוד פעם משהו כמו חצי שעה, זה לא יתפח המון, כי הבצק כבר עייף מהתפיחה הראשונה, אבל אתם תראו שהתבנית טיפונת מתמלאת לכם. עכשיו נבריש את ההוגה בתערובת של חלמון, חלמון זה הצהוב, תזכרו איך זוכרים מה הצהוב מה הלבן, חלבון לבן כמו חלב, חלמון צהוב. אז אנחנו עושים תערובת של חלמון צהוב ביצה אחד עם כף מים ומברישים את ההוגה היטב. זה חשוב משום שהמשיכה הזו של ההוגה בחלמון היא זו שתגרום להוגה להשכים. ומכניסים אותה לאפייה בתנור משהו כמו 40 דקות בחום של 180 מעלות עד שההוגה תפחה מאוד. אתם תראו, היא תהפוך להוגת שושנים יפהפייה וקיבלה צבע זהוב כהה כהה. אפילו חום בכמה חלקים, אל תוציאו אותה מהתנור כשהיא כזאת לפלפית לבנבנה, חבל, היא תהיה פחות טעימה. תנו לה לקבל את הפריחות שהיא צריכה. ואם אנחנו מדברים על הפריחות, טריק אחרון, בזמן שההוגה נאפית, אנחנו מכינים סירופ סוכר. זה נשמע תמיד מפחיד כשאומרים סירופ סוכר, אבל זה נורא קל. כולה כמויות שוות של סוכר ומים, בואו נגיד רבע כוס מים, רבע כוס סוכר לתוך סיר קטן עם מיץ של חצי לימון, מביאים לרתיחה, מערבבים כדי שהסוכר יימס, ואז מבשלים בביעבוע עדין עוד 5 דקות. ההוגה במילא בתנור ואין לכם מה לעשות, אז תתרכזו בסירופ הסוכר, ואז כשההוגה יוצאת מהתנור בעודה חמה, זה חשוב, ברגע שהיא יצאה מהתנור, מברישים אותה בכל סירופ הסוכר, לפעמים זה נראה שעשינו הרבה סירופ סוכר, זה בסדר, ההוגה תשתה אותו, מברישים אותה בכל סירופ הסוכר, ונותנים לה להצטנן לטמפרטורת החדר. מה הרווחנו מסירופ הסוכר הזה? נכון, עוד קלוריות, אני מתנצל, אבל גם את העובדה שעכשיו ההוגה שלכם מבהיקה, כאילו שמכוונים אליה 3 פלשים, וחוץ מזה, סירופ הסוכר מתקשה למין שכבה נפצוצית דקיקה על ההוגה, שנותנת לה עוד תוספת פריחות. את ההוגה הזו אפשר לפרוס, כשהיא כבר קרה בטמפרטורת החדר, כמו פיצה, בואו נגיד, כן, לפרוסות משולשות, אבל הכי נחמד לבצוע בידיים שושנה אחרי שושנה, ולאכול ולומר איך שיחקנו אותה, ואיך השפלנו את הדובדבנים. שלום לכם וברוכים הבאים לפינה יין וסוד, בחסות יקב מרגלית. בפינה הזאת נדבר כל פעם על סוד אחר שקשור בתעשיית היין, או בצריכת יין, נוזל שחביב עלינו מאוד. והפעם, איך לאחוז כוסית יין? תתפלאו, אבל זה דבר שחשוב לדעת ורבים אינם יודעים. ומהו הכלל הגדול? אתם לא רוצים להיות ביל קלינטון. אתם לא רוצים להיות הנשיא הזנאי של ארצות הברית, משום שהבחור שבעצם היה עסוק בחפירת תפוחי אדמה בארקנסו בציפורניים לפני שנהיה נשיא, או כך לפחות נראה לפי נימוסיו, אוחז כוסות יין כאילו מדובר במעדר. מחזיק אותן ככה מהלמעלה של הגביע עם כל כף היד, וזה הרמז הזע. משום שלכוסית יין יש מה שנקרא גבעול, ואנחנו אמורים לאחוז את כוסית היין בשלוש אצבעות, באגודל, באצבע ובאמה, בבסיס הגבעול. למה? משום שכך אין משאירים חותמות של שומן על הכוס, ואין מחממים את היין אם מדובר ביין לבן בעיקר. וכך גם נוח יותר לסחרר את היין בכוסית, וכך גם ידעו שאתם אנשים שגדלו בבית תרבותי. עכשיו, מה הבעיה? שלאחרונה, או בואו נגיד לפני משהו כמו 8-10 שנים, התחילה חברת רידל, שהיא האורים והתומים של כוסות היין, לייצר כוסות יין נטולות גבעול. פשוט כוסות מעוגלות, ועכשיו נשאלת השאלה איך נאחוז אותן. אני אומר, פשוט לא נעשה את זה. אני חושב שהאופנה החדשה הזאת של כוסות יין נטולות גבעול היא מכוערת. יש כאלה שטוענים שהיא צעירה ואופנתית, אבל אני אומר היא מתהדרת בכל הכיעור שיש בצעירות ובאופנה. ולכן יין הוא דבר מסורתי ויפה ועתיק ומלא נימוסים. בואו נשמור אותו כפי שהוא. זה הופך את היין לטעים יותר. כוסות יין אוחזים בגבעול. עד כאן הפינה יין וסוד, הפינה מוגשת בחסות יקב מרגלית. עד כאן להפעם, זה היה אוכל ישראל. תודה רבה לדור קומט, עורך ומפיק, רן לוי, העורך הראשי, ודני תימור, המנהל העסקי. אני מזכיר, כל הפרטים נמצאים בבלוג שלי www.foodspy.co.il. אני גיל חובב, להתראות בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.